שלום חברים, AI וחברים, שמח במיוחד, גם שמח לעומר הררי, פרק 93, מה המצב?
מה קורה רותם בר? מה העניינים?
בסדר גמור, הכל נפלא, סבבה, אתה יודע, פיגוזים.
סיימנו
את הפרק הקודם, פרק די קצר, שדיברנו על CES, ותקשיב, צריך לסיים אותו, לא? בוא נסיים אותו, מה אתה אומר?
נעבור על כל הדברים האחרונים שהיו ב-CES, אבל תשמע, זה כאילו, קודם כל בוא, אתה יודע, מה זה לסיים? יכול לדבר איתך שנתיים על CES, שלא נדבר בכלל על כל מה שג'ייסון העביר שם, שזה גם כן פרק בפני עצמו, בסדר? זה כאילו עולם ומלואו. אבל שנייה לפני שאני צולל לתוך ג'ייסון, אז באמת יש לנו מחויבויות, והמחויבויות זה מדובר על הגאדג'טים, עוד גאדג'טים מגניבים, שבעצם הופיעו אחרי שאנחנו הקלטנו את הפרק, כי אנחנו הקלטנו את הפרק הרי בתחילת CES, ועכשיו אנחנו אחרי CES, אז בתוך כל מה שקורה שם, היו עוד מלא גאדג'טים מגניבים. אז אני יכול להגיד שפשוט, קודם כל, כמות המחשבים, וכמות הטלפונים המתקפלים, וכמות המסכים שהייתה שם, מטורפת. כאילו, אני מדמיין, כאילו, כל מי שהיה ב-CES, כל מי שתכנן את מה שהולך להיות שם, פשוט מדמיין עולם שבו אתה תצא החוצה, והוא סייבר פאנק מכל הכיוונים, והכל יש מסכים בכל
כמו
כיוון.
כמו בתמונה של הפרק הקודם שלנו, שלי ושלך, לגמרי.
כזה, ככה, מדמיין, ככה נראה לי CES מדמיינים את העולם, שהם יוצאים, והכל הכל זה מדבר, הכל מרחף, הכל כאילו, על כל מסך כתוב מלא מלא דברים. אבל אחד הדברים שהכי תפסו את העין למרבית האנשים, אנחנו לא היינו שם, אז אני ניזון ממידע של אחרים, עד כמה שזה נשמע מצחיק, זה מטענים חשמליים. אתה יודע כמה מטענים? כמו שאתה שומע, טעינה חשמלית, מין קוביה כזאת שאתה מתחבר אליה עם קבל, והיא טוענת לך את הטלפון.
נכון, אוקיי.
מיליון מטענים מכל הצורות וכל הצבעים, וזה מתן רק לעצמך, ופה יש לך מתן שאתה יכול לשתף עם חבר, ויש לך פה מתן שאתה משתף.
יש מתן ויברטור? כאילו, dual used? כאילו, יש כזה?
כן, 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 כן. הוא אפילו נקרא, אני אגיד לך את השם שלו, הוא נקרא נימבל צ'אמפ.
Oh my god!
כן.
Oh my god!
והוא מחולק לשניים, ככה שמאפשר לשתף אותה עם חבר, בעצם כל אחד שיש לו קבל של USB-C, יכול
אתה בעצם טוען שמי שמשתמש ביכול ללכת לשני הכיוונים?
כן.
טוב, יאללה, אני רוצה לספר משהו אחר, תקשיב, אתה מדבר איתי על CES.
יד להפרתי.
בוא תקשיב, איזה עננה מטורפת עברה מעלינו, ואף אחד לא דיבר על זה, לא שמעתי כלום, וזה אחד הדברים הכי גדולים שהיו פה.
יש לי פה רשימה של עוד איזה 40 נקודות, כן? עבדתי קשה ויוצאתי
הרבה. סבבה, אבל תקשיב, דיברת על ויברטור, תן לי רגע לדבר על משהו שעושה לי ויברציה, אוקיי?
אוקיי, בסדר, אני מקשיב.
מה זה מהר? לפני שנה בדיוק, וורנר מיוזיק גרופ, יחד עם יוניברסל וסוני, הגישו תביעה משפטית ענקית נגד סונו בטענה לזכויות יוצרים המונית. בנובמבר 2025, אותה וורנר, תקשיב טוב, חתמה עם סונו על מה שהם מכנים שותפות חסרת תקדים. מה קרה פה? אז סונו שמתאדרת ב-100 מיליון משתמשים מהפלטפורמה שמחורי, ליטרלי, כמעט 90 ומשהו אחוז מכל הווירל AI מוזיקה שאנחנו שומעים.
כן, הם תפסו את השוק. הם תפסו, כן, נכון? כל יודיו וכאלה נעלמו, אין אותם יותר.
תקשיב, היא הסכימה לעשות משהו שעד עכשיו היא אפילו טענה שהיא אפילו לא צריכה החוצפנית, וזה להשתמש במוזיקה מורשת לאימון המודלים שלה. אז במסגרת העסקה, סונו תבנה דור חדש של מודלים מבוססים על הקטלוג העצום של וורנרס, והאמנים יוכלו לבחור אם הם רוצים שהקולות והסגנון שלהם ישמש למוזיקה החדשה הזאת מורת תשלום. זאת אומרת, בועז שרבי יוכל לבוא ולהגיד, תשתמשו במוזיקה שלי, אני חושב שבושה, כן, סתם דוגמה, תשתמשו במוזיקה שלי ל-AI, אוקיי? ואנחנו נתחיל לשמוע פה נעימות של בועז שרבי בשירים חדשים שלא הוא עשה, והוא גם מצליח לקבל כמה ג'ובות מהסיפור הזה, כי בסופו של דבר, במוזיקה, אתה יודע, זה הכל הולך, זה הכל הכסף. אבל העסקה הזאת, תקשיב, היא לא רק על רישוי, וורנרס מוכרת לסונו את הסונקיק, שזה הפלטפורמה לגילוי קונצרטים ברעיון לחבר את היוזיקה האינטראקטיבית הזאת להופעות חיות. בנוסף, הפלטפורמה הזאת משנה באופן דרמטי את מודל העסקי, את מודל העסקי שלה.
רגע, 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 עצור, עצור, רותם, תנשום.
כן.
עצור, עצור. מה השילוב עם הופעות חיות? לאן ברחת פה? מה אמרת עכשיו?
אז לוורנר יש בעצם פלטפורמה שקוראים לה סונקיק, שזה בעצם פלטפורמה ששמה היא שומרת, מאגדת, מנהלת את כל הדבר הזה שקשור לקונצרטים, הופעות חיות, מוזיקה, כל מה שהוא חי וקיים, אוקיי? לא מוזיקה מוקלטת. היא בעצם אוקיי. שם מנהלת את כל הזכויות וכל הדברים וכל ההקלטות, הכל נמצא שם. ובעצם מה שהם עשו, הם נותנים עכשיו גישה גם לסונו, לשם, לפרסם מוזיקה, לפרסם דברים, ובעצם זה יהיה עוד צ'אנל של סונו לפרסם מוזיקה. ותחשיב, סונו בשביל העסקה הזאת משנה את כל המודל העסקי שלה, לגמרי. משתמש, okay. משתמשי הפרי, שרוב האנשים פרי, גם אתה פרי, אני יודע, לא יוכלו להוריד שירים, תוכל רק להזין להם, אוקיי?
Okay? אני לא מוריד שירים בגדול מאז שיש לי אינטרנט מהיר, כאילו, ביוטיוב.
אוקיי, סבבה.
ואני משלם לספוטיפיי. לא מוריד שירים כבר,
לא יודע. אני שאני משתתף.
מה שהיה אימיול בגדול.
משלם, אוקיי?
ברור שאתה משלם.
אנשים שמשלמים לפלטפורמה הזאת, יתחילו לקבל מגבלת הורדה חודשית. אבל הדבר המעניין ביותר הוא, זה שינוי העמדה של סונה לגבי הבעלות. החברה מעבירה עכשיו שהיא, לא המשתמשים, אחראית על הפלט, וזה שינוי מאוד משמעותי במודל שהיה עד עכשיו. עכשיו צריך להגיד שהעסקה הזאת מגיעה בדיוק שבועיים אחרי שסונו גייסה 250 מיליון דולר בשווי של כמעט 2.5 מיליארד דולר. וכשבוע אחרי שוורנר חתמה על עסקה דומה עם אודיו, יודיו, UDIO, שזה המתחרה הקטנה של סונו, וגם יוניברסל חתמה כבר עם יודיו באוקטובר, והדפוס ברור, חברות התקליטים הבינו שאי אפשר לעצור את ה-AI, אז הם יכולות לעצב אותו מבפנים, ותקשיב, זה מה שהחברות האלה עשו, שהיה לנו את האימיול, אוקיי? שאנחנו היינו את האימיול ואת הקאזה.
אתה ראית את הסרט על ספוטיפיי? אתה ראית את הסרט של ספוטיפיי?
כן, בטח.
סרט ממש מגניב, מי שלא ראה את הסרט ממש מומלץ, זה לגמרי מתחבר למה שרותם מדבר עכשיו. אני חושב שזה סרט שמציג לגמרי איך נראית מהפכה טכנולוגית, ומהפכה תפיסתית, בעצם מעולם ישן לעולם חדש.
ואנחנו בדיוק עכשיו בעולם, במהפכה הזאת.
עוברים עוד איזשהו לג. תשמע, אני יכול להגיד לך שכל הסיפור הזה של סאונד לא פסח גם ב-CES, כמו שאני אמרתי. אוזניות גם כן הולכות לכל הכיוונים, בין אוזניות כאלה כמו שאתה אוהב, שיושבות מחוץ לאוזן. אז עכשיו באו ואמרו, רגע, למה לבחור רק מחוץ לאוזן או רק בפנים? בוא נעשה גם וגם. אז כמובן שהציגו אוזניות מודולריות, כאלה שאתה יכול לשים אותם מחוץ לאוזן, אתה יכול אחרי זה להכניס אותם לתוך האוזן. למה שתכניס אותם פנימה? כי אז זה עושה ביטול רעשים. אז זה כאילו הגימיק של למה בכלל לשים אותם בזה. מיליון סוגים אחרים כאלה שעוטפות לך את האוזן מפה ומחליפות ספוגים משם. הנושא הזה של סאונד לא פסח בשום כיוון, וכל מי שגם הציג איזושהי טלוויזיה או איזושהי מערכת הפעלה שצריכה לדבר, שם על זה המון 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 דגש. אבל בגדול, אנחנו רואים המון גאדג'טים. לצורך העניין, רובורוק שיוציאו רובוט לכיסוח דשא, בסדר? כי למה שישאוב לך רק אבק, אם הוא יכול גם לצאת החוצה לכסח דשא. וכל מיני רובוט, ורובוט קופץ. יש עכשיו, יש איי רובוט? כן. אז האיי רובוט הקודם, כאילו הכי חדש, זה שלא שוחר, הכי חדש שלא שוחר, הוא יש לו רגליים והוא מתרומם כזה, והוא יכול לטפס מדרגות. סבבה? אז כאילו, הוא לא עולה את המדרגות כמו שאתה מדמיין, אלא הוא נופל עם הגחון, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה שיבינו, אבל הוא מתרומם שתי רגליים, ועד כדי נשען קדימה, נופל עם הגחון שלו על המדרגה, מרים את הרגליים. אוקיי? אז עכשיו, אותו רובוט, יש לו גם יכולת לקפץ באוויר, כלומר, אם יש כזה, הוא יוצא החוץ ויש קרקים ברצפה שתוקעים אותו, הוא כזה מדלג מעליים. שזה ממש חמוד ומגניב.
בסוף גם המציאו רובוט שאשכרה מגיע ומזיז אותו למקום אחר, אתה יודע.
כן. ואמרנו, כאילו כולם מדברים רובוטים, וזה איקאה, אחי, איקאה הוציאו רובוטים בצורת מנורות, בסדר, יש לך עכשיו מנורה חכמה, אז תחשוב שאתה יושב, אתה קורא ספר, כי מי לא יושב בפינת התה שלו, וקורא ספר היום עם מנורה גדולה מעליו, נכון? ואז המנורה גם כאילו מסתכלת יחד איתך, ומדברת וקוראת וזוכרת איפה היית בספר שלך, כדי שבפעם הבאה שתבוא ותפתח את הספר, היא תוכל להיות איתך על הדבר הזה.
אולי גם תצביע לי אם זה כאילו יד תצא מהמנורה, תגיד לי, זה פה.
תלך איתך ככה על כל...
או שאתה תסובב בבית, תגיד, אני לא מוצא את המשקפיים שלי, ואתה יודע, תצא לך יד כזאת מהמנורה ותגיד לך פה, כזה. זה פיצ'ר, תקשיב, קילר פיצ'ר, אנשים ישלמו מיליונים.
סמסונג הוציאו מלא מקרנים ניידים עם טכנולוגיה שמסוגלת להם להקרין על כל משטח בעצם, אתה לא תצטרך עכשיו להביא את היותר לפרוס בד, אלא כל משטח שאתה רוצה, אתה יכול להקרין עליו. לא ריאל, הוציאו כל מיני מסכות לפנים, ועוד המון המון חברות, שוב, הוציאו כל מיני שטויות, באמת, אני אפילו לא יודע איך לקרוא את זה ולהסתכל, חלק מהדברים אני כאילו מסתכל ואני אומר, אוקיי, בסדר, מגניב. אבל כל הדבר הזה בסוף היה הכנה, רותם. אף אחד לא הגיע, טוב, אולי כל מיני אנשים כמונו היו מגיעים בשביל הגאדג'טים, אבל המרבית, המסה האמיתית של אנשים, הגיע לאירוע סופרבול המרכזי. ואירוע הסופרבול המרכזי, הוא הולך לו באמת הקינאוט של ג'ייסון. ג'ייסון עלה על הבמה ובגדול ניסה להכריז...
ג'נסן.
הוא ג'ייסון מבחינתי. Okay. אין ג'נסן. ג'נסן זה של האמריקאים. הוא ג'ייסון פה בארץ.
אוקיי.
Okay. פה בארץ הוא ג'ייסון.
אתה יודע שהוא אשכרה גם מגיע לארץ, כאילו...
נכון, okay. ובארץ קוראים לו ג'ייסון.
Okay.
אני קורא לו ג'ייסון. אנחנו חברים. אז ג'נסון, הוא מתחיל לדבר על מהפכה שלמה חדשה של בינה מלאכותית. הוא בא ואומר, חבר'ה, כל מה שהיה תזרקו לפח, כולם פה ילדים, אף אחד לא מבין על מה הוא מדבר. ודרך אגב, הוא גם בא ואמר, בפעם הראשונה, מאז מהפכת הבינה המלאכותית, ואולי גם לפני זה, שגם אנווידיה במהות שלה צריכה לשנות את הדרך שבה היא עובדת. וזה מאוד מעניין אולי, זה החלק הכי מעניין בכל הפוליטיקה,
ההיסטוריה הזאת. זאת אותה אנווידיה, שהחליטה לבנות את המרכז הכי גדול שלה בעולם בטבעון, אוקיי?
כן, כן זו אותה אחת, אוקיי. זאת בדיוק זאת.
כן.
אז קודם כל, אינווידיה מדברת על שינוי ממש פונדמנטלי, בדבר הזה שנקרא בנייה של חומרה לקראת בינה מלאכותית. הם אומרים שזה לא יצליח אם הם ימשיכו לעבוד בשיטה הישנה שלהם, שלהוסיף לייר על לייר על לייר.
Okay.
כי אז זה בעצם שומר אותם כל הזמן במצב שבו הם מחויבים ללייר הקודם. הם לא יכולים לעשות...
חוק מור כזה שהם חייבים לרוץ
בדיוק,
עליו.
בדיוק, הם חייבים לחיות בתוך עוד חוק מור שהם מייצרים לעצמו, למרות okay. שהבינה המלאכותית מתקדמת הרבה יותר מהר מהחוקים האלה. והם בעצם הלכו והקימו גישה חדשה לגמרי, שקצת מצחיק מדומה למה שאתה אמרת, הם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים יותר לבנות עכשיו... חצוצרן, ואז לבנות מישהו שישב על טרומבון ולהושיב אותו ליד החצוצרן ולהגיד להם תנגנו יחד. אנחנו okay. לא רוצים אחרי זה להביא עוד גיטריסט ולשים אותו ליד החצוצרן והזה ולהגיד להם תנגנו יחד. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים לבנות תזמורת. ואנחנו רוצים להשקיע במנצח. זה שיעמוד okay. למעלה ויסנחרן בין כולם בצורה שהיא מספיק ברורה, טובה, הגיונית וכן הלאה.
תן okay? דוגמאות.
אז קודם כל בוא נתחיל מזה שהם שינו לגמרי את האינפרסטרקצ'ר של כל ארון חשמל שלהם, בסדר? הוא לא מפסיק לדבר על הדבר הזה שנקרא AI Factory. אז קודם כל AI Factory, למי ששמע את המושג, זה בעצם הקיוורד של ג'נסון להגיד Data Center. הוא חושב שדאטה סנטר זה ישן ואפור, ולכן AI Factory זה זוהר ומרשים ומלא בניצוצות של טכנולוגיה. אוקיי? Okay. Yeah. אבל בסוף הוא בונה דאטה סנטרים. והדאטה סנטרים האלה נראים אחרת לגמרי. קודם כל, מה שאני חושב שהכי מגניב, ולא קשור ל-AI רגע, הם יצרו פה מכונה שמגיעה עם קירור פנימי, ותקשיב טוב, הקירור לא קר. שמעת מה אמרתי? זאת אומרת שאם אתה עכשיו תקנה בעצם ארון ארון שרתים של אינווידיה, החדש, הוא מגיע עם קירור פנימי מובנה, בטמפרטור של 45 מעלות.
נכון. 45 מעלות זה חם.
בדיוק. אמרתי, קירור לא קר. אז מסתבר שהם באו ואמרו איזה משהו, שלא הבנתי אותו, זה כבר גדול עליי, זה כאילו too much מהנדס בשבילי, אבל בגדול הם אמרו שאם זה קר מדי, אז הם צריכים להשתמש ביותר אנרגיה, מסתבר, גם נכון. בשביל הקירור וגם בשביל זה, ואם אתה מצליח לשמור את זה באיפשהו בגבולות הפיין ליין, באזור ה-45 מעלות, אתה חוסך משמעותית בכמות האנרגיה הנצרכת, אוברול בכללי, הם מבצעים חיסכון של 6%. בדאטה סנטרים, זה לא נורמלי.
זה מיליונים.
זה מיליונים. אוקיי?
כן.
וכל הדבר הזה בא בעצם מתוך ההבנה
שהם הולכים
לבנות
רגע,
את הכל אחרת.
אם זה אומר בעצם מה שאתה אומר בצורה כזאת, אנחנו יודעים היום שהיום גם שרתים וגם רכיבים שצריכים להיות בארונות, נמצאים, מתכננים אותם לעולם של עולם של ארונות, זאת אומרת, בין 0 ל-40, זה האזור חיוג. זאת אומרת, הציוד עצמו יודע לחיות טוב, ה-MTBF שלו, ה-Mean Time Between Failures, הוא יהיה הכי אפקטיבי, אם הציוד יוכל לשמור, להישמר בין 0 ל-40, שזה האזור חיוג של רוב שרתי, החברות שרתים, אתה יודע, האזורים של שרתים נמצאים בהם, אז מה שהם באים בעצם עושים, הם באים ואמרו, אנחנו מההתחלה מתכננים את החומרה שלנו, שתעבוד בטמפרטורות הרבה יותר גבוהות, ככה שיהיה טולרנס, כי אתה מבין שאם באים ואומרים 45 מעלות, והמערכת הזאת, אתה יודע, היא לא הצליחה 100%, עכשיו יש עומס, דברים כאלה, זה יכול לעלות גם ל-60, 70, 80, ויכול לעלות גם, אולי אפילו גם ל-100, ואם הם בנו את החומרה שלהם מההתחלה, שאגב, זה הרבה יותר יקר, זה רכיבים יותר יקרים, זה לא להשתמש ברכיבים הזולים האלה, אתה יודע, זה כאילו, זה ממש להשקיע בחומרים, rare materials, מה שנקרא, היא הרבה יותר שווים וטובים, ואם אתה בלונג טרם יכול לקבל פה חיסכון הרבה יותר גדול, חברות יהיו מוכנות לשקיע יותר כסף, כי חברות מסתכלות ואומרות, אני קונה עכשיו ארון כזה, ל-5 שנים, 10 שנים קדימה, אוקיי? המין, ה-MTBF של הדבר הזה יכול להיות גם 15 שנה, אבל אנחנו נשתמש באזור ה-10 שנים, כאילו בשביל לשמור כאילו שני שליש מתחת לזה, ואז בעולם הזה אני יכול לבוא ולהגיד, אני ב-10 שנים חוסך X, אז אני מוכן לשלם, את הפרמיה הזאת על כמה שאני אקבל חזרה, שזה, שתקשיב, מטורף, אהבתי.
עכשיו, מאיפה בעצם הם ניגשים? מה הרעיון שגרם לדבר הזה להיות רלוונטי? הם באים ואומרים שאתה לא תקנה יותר תוכנה. כלומר, לג'ייסון יש אמונה כזאת, שאתה בא ואומרת, אנחנו לא נקנה תוכנה. כש-AI יהיה כל כך טוב, ויכתוב, יודע לכתוב את התוכנה של עצמו, אתה בעצם לא תקנה יותר תוכנה כתובה מראש, אלא תקנה מחשב שיודע לייצר את אותם פיקסלים וטוקנים בזמן אמת מאפס, בהתאם להקשר, ופשוט תוכנה תהיה כזה כמו פטריות אחרי הגשם. אתה תגיע למחשב שלך.
אגב, אנתרופיק עשו ניסוי כזה לפני חצי שנה, שבו הם הוציאו מודל, שבעצם אתה אומר לו מה אתה צריך, הוא מציג לך ממשק, והממשק הוא רק פוינטרים, וברגע שאתה לוחץ על כפתור או על איזה משהו
נכון,
באפליקציה,
נכון.
הוא כותב לך את הקוד ומציג לך את זה, זה כאילו בלייב.
הראשונים שעשו את זה, ואני זוכר, דרך אגב, הראשונים שעשו את זה הפילו לי את הלסת, כי הם גם היו הראשונים מבחינתי שאני ראיתי בעיניים שלי טקסט לאפליקציה. זה היה, וואו, איך קוראים להם? וואו, אני אזכר, יש לי את הלוגו בראש, צבעוני כזה, נראה קצת פלייפול משחקי כזה, אני אזכר, טיפול לי הסימון, ואני נורא אשמח כשאני אזכר בזה. אתה מכיר את הרגע הזה שאתה נזכר ממשהו שרצית לזכור? אז אני אזכר. וכן, רגע, לענייננו, רותם, אינווידיה, אז, כמובן שאחרי כל הדבר הזה הוא דיבר על עליית האיג'נטיק AI, כמובן, שפרץ לחיינו ב-25, אבל מביא יכולות חדשות בשנת 26.
עומר, אני יכול לספר לך משהו על האג'נטיק? תקשיב טוב, רגע, תקשיב טוב.
רגע, רגע.
בזמן שכולם מתלהבים, בזמן שכולם מתלהבים
משוכני
AI אג'נטיק כאלה,
תן לי רגע בבין לבין.
שיודעים לכתוב קוד, לייצר.
על דינק.
יש חברה אחת שקוראים לה גוגל, והחליטה להתמקד במה שבאמת חשוב. לגרום לנו לקנות משמעותית יותר דברים. תקשיב טוב לדבר הזה, ב-10 לינואר חברה, גוגל הכריזה על Universal Commerce Protocol, UCP. הפרוטוקול הזה הוא קוד פתוח לגמרי, שאמור להפוך את הדרך שבה AI קונה דברים בשמנו לסטנדרט תעשייתי עולמי. ההכרזה עצמה הגיעה עם שותפות לגמרי מפתיעה, וולמרט, שפיתחה את הפרוטוקול יחד עם גוגל, וולמרט, מבחינת את הפרוטוקול יחד עם גוגל, יחד עם תמיכה של יותר מ-20 חברות ענק, כמו תקשיב, ויזה, איצי, טארגט, שופיפיי, מאסטר קאדס, ועוד קולקציה מרשימה שאמורה לגרום, אתה יודע למי להזיע? לאופן AI, שאפילו לא נמצאת בלופ, מה שנקרא. והתזמון עצמו הוא לא מקרי לגמרי. 3 חודשים קודם לכך, אופן AI השיקו את האג'נטי קומרסר פרוטוקול שלהם בשיתוף עם סטרייפ, שמאפשר לקנות דברים ישירות דרך ChatGPT.
נכון.
עכשיו גוגל ווולמרט באים ואומרים, מצטערים חבר'ה, אבל אנחנו הולכים להיות הסטנדרט, לא בגלל שאנחנו גוגל, אלא כי UCP שלנו מכסה את כל מעגל הקנייה. מגילוי המוצר ועד תמיכה אחרי
רגע, הרשע. רגע, רותם, זה לא נגמר שם, כי גוגל גם אמרו שהם הופכים להיות שותף פעיל באפל. זהו, נסגר הסיפור הזה. ג'מיני נכון. מחליף את סירי. אז בעצם נכון. מה שאתה אומר פה, אומר שבא... סונדר פוצ'אי, לא סונדר, סליחה, איך קוראים לגוגל? סונדר זה של מייקרוסופט. איך קוראים לזה של גוגל? דמיס?
סונדר פוצ'אי, סונדר פוצ'אי זה של מייקרוסופט. זה של גוגל, סליחה.
כן? אה, אוקיי. אז עשיתי פה מסם סלט בתוך כל הזה. בא סונדר פוצ'אי ובא ואומר, מעכשיו, לכו אתם, כן? לא, אני לא חושב. תבדוק את זה רגע, תבדוק את זה רגע. שנהיה, בכל זאת, פודקאסט, אנחנו אנשים רציניים פה, רותם, אנחנו לא יכולים לזרוק סתם דברים באוויר.
קצת נדל הזה של מייקרוסופט.
תודה, ידעתי.
אז אני צדק.
זה סונדר פוצ'אי.
תמשיך. כן.
אני הראשון שצדק, אני אמרתי ראשון. תקשיב, הם בעצם באו ואמרו ל-OpenAI, שומעים חבר'ה, אתם לא יודעים מה אתם עושים פה, אבל מחר בבוקר, כל מי שמחזיק אייפון, יכול להגיד לסירי, להזמין מוולמארט, וזהו. כי גוגל, הם אלה שיעשו, ייקחו את מה שהמשתמש רצה, יתרגמו את זה לוולמארט, וגם ידאגו לתשלום.
כן, אבל תבין, מה ש-OpenAI עשו, OpenAI הלכו עם סטרייפ, שצריך להגיד, סטרייפ זה מפלצת מאוד גדולה, בעולם שלנו, של
המחירות. אני חושב שסטרייפ הלכו עם OpenAI, ולא להפך, דרך אגב.
יכול להיות, יכול להיות. אגב, כל הרכישות של OpenAI עובר דרך סטרייפ, אז יש שם קשר מאוד חזק.
אני אומר, סטרייפ לדעתי, סטרייפ הלכו עם OpenAI, ולא להפך. הלברד פה הוא הפוך.
אבל בגלל ש... אתה יודע מה, אני מוכן לקבל איתך, כי בעצם כל הפרוטוקול שהם עשו, הוא בעצם החוויית קנייה של הצד של סטרייפ. זאת אומרת, איך אתה משלם,
בדיוק.
איך אתה מאשר את העסקה, מה את הדברים האלה. ותראה, גוגל עם וולמארט, מה שהם עשו, הם הצליחו להכניס לא רק ל-OpenAI, אלא גם לאמזון, אוקיי?
נכון.
המתחרה הגדולה של וולמארט. אז, ומציגים לעולם משהו שהוא הרבה יותר גדול, אז ה-UCP הזה, הוא מתחבר לכל הפרוטוקולים האחורים שכבר בשוק, זאת אומרת, ה-AP2, אוקיי, של גוגל עצמה, אוקיי, שהוא מתמקד רק בתשלומים, כאילו הפתרון שלהם לתשלומים, ה-A2A, אפילו ה-MCP של אנתרופיק, הם כאילו, הוא נותן לך את המענה לכולם בצורה הרבה יותר הוליסטית, שזה אומר להיות משהו הרבה יותר גדול, ומוצאים את זה אופן סורס.
מה זה אומר בעצם למי שמקשיב? כלומר, מי שמקשיב לנו עכשיו, מה זה אומר? שהוא יכול עכשיו להשתמש בפלטפורמות של גוגל, כדי להתחבר לפרוטוקולים של תשלום, כדי להשתמש...
זה אומר שעכשיו הם יכולים ללכת לקלוד קוד, או לגרביטי, או לקורסר, ולהגיד לו, תקשיב, אני רוצה לממש עכשיו את ה-UCP של גוגל באתר שלי, למחירות, אוקיי? אז אותה אייג'נט יוכל ללכת עכשיו ולעשות מימוש מלא. ומה זה מימוש מלא? מימוש מלא זה אומר שאתה מתחבר, אתה נותן את הדבר הזה בצורה זמינה, ומישהו עכשיו מחפש, תקשיבו, אני מחפש נעליים של נייקי, אופציה של החנות בכפר סבא תהיה זמינה שם לקנות ישירות. זאת אומרת, ממש, מה יש שם לראות? את כל החוויית הקנייה דרך ג'מיני יהיה כבר מלא. וזה הרגע עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, מי שנכנס כאילו קודם...
זה בעצם עוד איזושהי שבירת אתרי אינטרנט, נכון? זה עוד איזשהו כן, קרק definitely. בקונספט הזה בוא, שנקרא עזוב, אתר אינטרנט.
הקרב הזה נגמר, הקרב הזה נגמר לגמרי.
כבר גמור מראש.
ממש, לגמרי.
עכשיו וזה,
תקשיב, התחזיות מדברות שכל הדבר הזה...
גוגל הולכים לעוף פה ב-2026, וואו.
תקשיב, הם הביאו no. כמה חבר'ה מאוד מאוד חכמים, אתה יודע, מהביג פור וכאלה, שהלכו לכל הדבר הזה שקוראים לו conversational קומרס, זאת אומרת, כמה אנשים הולכים לקנות דרך הצ'אטים האלה, והם מדברים על זה שעד 2027, שזה עוד שנתיים מפה, עד שנה הבאה, 290 מיליארד דולר יעברו פה. אוקיי? וטריליון דולר, טריליון דולר, עד 2040, אתה שואל אותי, זה הרבה הרבה אליפי, אוקיי? זה הולך להיות מאוד מאוד גדול. עכשיו, דבר הכי מגניב, זה שגוגל, יש לה כבר את הגוגל פיי, יש לה כבר את העולם שלה, זאת אומרת, אם אתה עכשיו דרך ג'ימי בא ואומר לך, אתה רוצה לשלם? זה כבר שם, כאילו, אפל פיי, גוגל פיי, בום בום, תודה רבה, זה שלי. והנה, הדבר היחידי שאתה צריך לי כל החיים שלך, זה את הג'מיני אפ. ג'ימי, איזה כיף שבאת.
האמת שאפרופו ג'מיני, אז באמת ג'מיני לא רק זה, הם גם הוציאו עכשיו, ממש לאחרונה, איזשהו... אתה יודע, באמת, יודע מה? שאני חושב על זה רגע בכל זה, הם לא הוציאו את זה לאחרונה, זה היה פה מאז ומעולם. הם סוף סוף הוציאו את ההכרזה. סוף סוף ג'מיני בא ומציג את ה-Personal Intelligence. שמעת על זה?
כן.
ו-Personal Intelligence...
שזה אחד מהמחים מדהימים.
זה מדהים, זה בגדול בא ואומר, שומעים, עד היום ידענו עליכם הכל, עכשיו אנחנו פשוט מודים בזה, ונותנים לכם כאילו להשתמש בכל המידע שאספנו עליכם.
אני רוצה להסתכל על זה בצורה אחרת. תקשיב, הבעיה הכי גדולה, אנחנו עוסקים המון ב-AI, ואני יכול להגיד לך, אחת הבעיות הכי גדולות שיש ב-AI, by far, מכל דבר אחר, זה התמודדות עם מסות מאוד גדולות של מידע. היכולת של גופים קטנים להתמודד עם הדבר הזה, היא כמעט אפס. תקשיב, אם אני נותן לך עכשיו 5 טרה של מידע, ואני אומר לך, בוא תעשה לי עולם חכם שיכול לחפש, להבין, הקשרים, דברים כאלה בתוך הדבר הזה, אין היום מערכות שיודעות לעשות את זה, זה לא קיים. ואני חושב שיש זמן סינגולרי מאוד 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 מטורף שקרה בהשקה של ג'מיני 3, אופוס 4.5, שבעצם כל העולם משתנה בקטע תהומי, זאת אומרת, פיצ'רים ויכולות שלא היו לו לפני, פתאום הם פה, אוקיי? אז נכון, אתה מדבר עכשיו על גוגל שהוציא את הדבר הזה, אבל מה שבאמת צריך לדבר עליו, זה שגוגל הצליחה לקחת את כל המידע שלנו בג'ימייל, בדרייב, תקשיב, אנחנו מדברים פה על ג'יגות, על ג'יגות, על ג'יגות של מידע, ולהנגיש אותו בצורה שהיא קלה, בתיאומים, זאת אומרת, יכול לשאול אותו שאלות סמנטיות, למשל, אני רוצה לקנות טלפון חדש, איזה טלפונים רכשתי בוואטאבר הזמן האחרון, או מה השתמשתי בזמן האחרון, איפה רכשתי אותם, ומה עשיתי, ואתה תקבל תשובה מהירה ביותר בסטייל גוגל. עכשיו, תבין, אם אתה מסתכל על תיבות ג'ימייל שלי ושלך, אנחנו מדברים פה על תיבה שבמקרה הטוב היא 10 ג'יגה, במקרה הטוב, במקרה הרע אנחנו מדברים פה כבר 20 צפונה, כמות המידע שיש שם זה לא הגיוני, והוא יודע להסתכל על זה לא רק סימנטי, אלא אינדקסט.
בדיוק, וזה כל כך מטורף שזה משנה לגמרי, תחשוב על כמה כסף זה יכול לחסוך לך. עזוב, רק אצלי אני מריץ אותו על הג'ימייל שלי, ואני אומר לו, תביא את כל החשבוניות שפספסתי. אתה יודע כמה מקומות אני מנוי? אתה יודע כמה $8 ו-$15 דולר ו-$20 דולר נעלמים לי, ואני אוסף אותם בכוח?
תוסיף לי גם מקומות שלא שלחו לי חשבוניות.
כן, ומקומות שלא שולחים לי חשבוניות בכלל, וצריך להיכנס לאפליקציה שלהם. דרך אגב,
רוטל... קיבלת איזשהו אימייל עכשיו, אתה יודע, מאיזשהו אתר, שזה לא חשבונית, תקשיב, זה לא חשבונית, אבל עצם העובדה שקיבלת אימייל מאותו אתר אומרת שאתה משלם מאותו אתר.
ואז הרי, אז זה אומר שאתה צריך להיכנס לשם. אז מה יקרה עכשיו, רותם? מצד אחד, גוגל יארזו את הכל ויכינו לך טבלה מסודרת עם כל החשבוניות או קלינקים לאתרים הרלוונטיים, ואז יבוא קו-וורק החדש של קלוד, שגם ייכנס לשם ויאסוף את כל החשבוניות מתוך כל האתרים האלה ויכניס אותם לתיקייה על המסך שלך. אז בוא נחליף מילה על קו-וורק לפני שאני צולל חזרה לאינבידיה.
תקשיב, רגע שנייה, לפני שאנחנו רצים לקו-וורקינג, ג'וש וודוורט, שהוא סגן נשיא בגוגל.
איפה הבאת להיות חדשה עכשיו, אתה הורס לנו את המומנטום,
אני זורק
לך, זורק לך כדור בשביל שתטביע, אתה אומר לי לא, אני משחק גולף.
אני מדבר דווקא על גוגל עכשיו, אוקיי? על העניין הזה. הוא הביא סנריו מגניב לגמרי. תקשיב, הוא הדגים את היכולת עם סיפור אישי שמראה בדיוק לאן זה הולך. הוא עמד בחנות צמיגים, הוא לא זכר את מידת הצמיגים של המיניון 2019 שלו, ושאל את ג'מיני. התוצאה, הוא לא קיבל רק את מידת הצמיגים שלו, אלא גם המלצה ספציפית לצמיגים יומיומיים מול צמיגים לכל מזג אוויר, כולל התייחסות לטיולים המשפחתיים שלו, לאוקלהומה, שהמערכת מצאה בגוגל פוטוס שלו, כשהגיע התורה בתור, הוא שאל את ג'מיני, מה מספר הרישוי של האוטו, והיא משכה אותו מהתמונה בפוטו, אוקיי?
מטורף,
תקשיב,
וואו, מטורף.
זה להסתכל על כל המידע שלנו, כמו שחלמנו.
בחרחת לגמרי,
תקשיב,
ממש.
כמו שחלמנו. עד עכשיו מכרו לנו סיפורים. תקשיב, אמרו לנו, כן, אתה יכול לחפש בפוטוס, אתה יכול לעשות ככה. זה פנטזיה. כרגע גוגל לקחה את הכל וחיברה את זה למקום אחד עם מוח מטורף. תקשיב.
זה,
וואו.
זה, וואו.
וואו, וואו.
אני ממש מחכה לדיסקו, שלדעתי דיסקו יהיה הדובדבן שלה מלמעלה, שבאמת ייתן לך את הפול אינטרפייס שאתה כאילו... על הג'מן, ביחד עם הג'מני הזה. עכשיו צריך לשבת דיסקו. דיסקו זה בעצם הדפדפן החדש שאמור להחליף את חרום בתוך עידן האג'נטיק AI, והם בעצם הבינו שהבעיה הכי קשה של כל בן אדם שעובד על מחשב עם אינטרנט, נקראת טאבים. בעצם כל דבר שאנחנו רוצים לעשות היום, פתוחים אצלנו המון 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 טאבים. צורך הדוגמה, עכשיו אנחנו מקליטים רותם, אצלי פתוחים פחות 15 טאבים כרגע, 10 מהם רלוונטיים לפודקאסט. דברים שרשמתי, דברים שמאמרים שרציתי לזכור, דברים שלא רציתי לפספס, נקודות שסימנתי לעצמי, ובעצם דיסקו בא ואמר, הבעיה הזאת היא בעיה אוניברסלית, אני יכול, אני, ג'מיני, יכול לייצר קוד ולייצר אפליקציות on demand, ב-real time, ואחרי זה לזרוק אותם לפח, זה לא מעניין אותי. בואו תנו לי פשוט את כל הדפדפנים פתוחים, ואני אבנה לכם אפליקציה מותאמת אישית למה שצריך עכשיו, כלומר בעידן של דיסקו, אתה ואני יושבים עכשיו כאן, ולי יש אפליקציה שמנהלת את הפרק הזה של הפודקאסט, מתוך כל הדברים שאספתי, וכשאני אסגור את המחשב היא גם מתה, או שאני אשמור אותה, אבל בגדול היא יכולה גם ללכת לפח. אז זה דיסקו, ולדעתי זה יהיה הדובדבן של הקצפת, שהיא ככה יערוז את הכל מהסיפור הזה. בוא תיתן מילה על קו-וורק לפני שאנחנו צוללים חזרה לאינווידיה.
קשיב, אני אספר על זה משהו שקורה לנו כל הזמן. אני ועומר, אנחנו, יש לנו סטארט-אפ ואנחנו עובדים ביחד ואנחנו עושים דברים מגניבים, ותמיד שאנחנו מראים לאנשים את המערכת, אחד השאלות הראשונות שאנשים מרשים לעצמם לשאול, עומר, אתה זוכר מה השאלה? רגע, זה וייב קודינג? זה וייב קודינג? זה כאילו, עשיתם את זה בעצמכם? בייס 44? זה שמה? ולך תסביר לאנשים שהמרחק...
אתם צריכים לראות את הפרצוף של רותם ששואלים אותו אם זה בייס.
המרחק ממה שבנינו לבין מה שאפשר להוציא שם, זה עולם שלם של שמיים וארץ, אבל מי שלא יודע, חושב שזה הכל קוד וייבינג, וזה בסדר, זה לגיטימי לגמרי, אבל...
נכון, זה לגיטימי לחשוב ככה בהתחלה.
את העניין הזה של קו-וורק, אז זה אולי אחד הדברים הכי מגניבים שמישהו צריך להוציא מקלוד קוד, ואחד הדברים הכי מטורפים. הכלי החדש הזה הוא בעצם קלוד קוד, אבל למי שלא יודע לתכנת. רק בשונה ממוצרים אחרים בתעשייה, הפעם ה-AI בנה את עצמו לגמרי בשבוע וחצי. אז תקשיבו טוב, בוריס צ'רני, שהוא ראש צוות קלוד קוד, אמר בגאווה גדולה שהכל בקו-וורק נכתב באמצעות קלוד קוד עצמו. וזה לא סתם תרגיל שיווקי, זה ליטרלי מה שהם קוראים לו קוד וייבינג. הגישה שבה אתה בעצם מתאר את מה שאתה רוצה, והמודל כותב את הקוד בשבילך. המשמעות, צוות של מפתחים פנה ל-AI שלהם ואמר, תבנה לנו כלי למשתמשים רגילים. זאת אומרת, קלוד קוד למשתמשים רגילים. והוא עשה את זה תוך 10 ימים. אז מה בדיוק עושה קלוד קוד, אם אתם שואלים? זה הולך ככה. אתם נותנים לקלוד גישה לתקייה ספציפית במחשב. לקלוד. קלוד זה הגדול, זה כאילו קלוד, זה אפליקציה.
קלוד.
גישה לתקייה ספציפית במחשב, הוא יכול לקרוא, לערוך וליצור קבצים בתוכה. צילמתם עשרות קבלות? No one cares, הוא יהפוך את זה לספרדשיט מסודר. יש לכם תקייה דאנלוז כאוטית? לי, כזה, לי. הוא יסדר את הכל בצורה הגיונית, צריכים דוח מהעירות המפוזרות? קיבלתם. הפן הוא שהכלי הזה הופך את קלוד קוד, שהוא כלי מאוד משמעותי, שהוא נורא הולך לכיוון של קוד, למשהו שכל אחד יכול להשתמש בו, אפילו בלי הטרמינל, בלי command line, בלי virtual environments, פשוט chat interface, כמו שכולנו רואים וזה, אבל פשוט עם גישה לקבצים. פה גם מתחילה בעיה מעניינת. אנתרופיק מזהירה שהכלי הזה יכול להפצות גם פעולות הרסניות. כן, קלוד יכול לבחור לכם קבצים, אם הוא לא מבין נכון את ההוראות, הוא גם, ואם מישהו עשה לו prompt injection דרך קובץ זדוני, זה יכול להיגמר לא נחמד, לא. אבל מעבר לסיכונים הטכניים, יש פה משהו מרתק ביותר. אנתרופיק ביוט תפסה עמדה אסטרטגית מול מייקרוסופט קופיילוט וכל הסטארט-אפים שבנו כלים דומים. סליחה. הם התחילו עם כלי מפתחים קלוד קוד, שעבד לא הגיוני בכלל, מדהים. ראו שאנשים משתמשים עוברם למשימות שאינן קוד בכלל, ופשוט הסירו את השכבה הטכנית. זה מהלך מגניב לגמרי, שבמקום לבנות אסיסטנס, כמו שכולם עושים, צרכנים מאפס, הם מנצלים את הקפביליטי שיש להם כבר, והוכח כאמין וטוב. אבל הטיימינג גם מעניין, הכלי עצמו זמין רק לקלוד מקס סאבסקרייברס כמובן, ורק למק אוס, אבל זה בדיוק הגישה של הריסרצ' פריוויו שאנתרופיק כל כך כל כך אוהבים. תנו כזה קודם כל למשתמשים המתקדמים, אלה שמשלמים אוהבים שאוהבים לשבור דברים ולעשות דברים, תלמדו מה זה אומר, איך זה, מה הם עושים, ואז תשחררו את זה לכולם. כל הדבר הזה של קלוד קוד, הוא בעצם לקח את כל העולם הזה של קו-וורק, לקח את קלוד קוד, הוריד לו את כל המורכבות. ובעצם צריך להגיד את זה, קלוד קוד עכשיו רץ תחת הדבר הזה, בעולם שלם של איזשהו יוניקס סגור, שהוא יכול להריץ command lines, הוא יכול לראות את הקבצים, הוא יכול לעשות המון המון דברים, אבל בצורה מאוד מאוד בטוחה וטובה. אני צריך להגיד שמהניסיון שני, ואני בדקתי את קלוד קוד בהרבה מאוד מקרים, ברגע שהולכים לאיזשהו מקום שהוא דיסטרקטיב, זאת אומרת, למחוק דברים שאחר כך אי אפשר לשחזר, לעשות דרופ לדאטאבייס או כל מיני דברים כאלה, הוא יעצור, ייתן שלטים ארוכים ויגיד, רגע, 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 אני רוצה שתאשר לי בצורה 100% שזה מה שאתה רוצה שאני אעשה, וכן, עשיתי דרופים לטבלאות בכוונה, והוא עשה את זה רק אחרי שנתתי לו את האוקיי שלי. אז...
כמות שתדע לך רותם שאני אצלי ופישל בטבלה. הייתה לי טבלה okay. מאוד ארוכה, שהכל יש שם עמודה שלמה של תאריכים, אבל התאריך לא היה בפורמט תאריך, הוא היה פשוט היה כתוב כתאריך. וביקשתי okay. מקלוד להפוך את כל הדבר הזה לפורמט של תאריך.
אתה אומר כאילו כי... באקסל?
כן, כן, באקסל.
אז רק עניין של אז... פורמט, אוקיי.
Okay. כן, כן, נטו עניין של פורמט, משימה די פשוטה, ידנית לוקחת המון המון זמן, בסדר?
ידנית כאילו... לוקחת שנייה, אתה מסמן את כולם ואומר להם תשנה
אז,
פורמט.
אז ניסיתי, לא, כי יש ממש ב... כי... זה עניין של סלשים ונקודות ועניינים, ותלוי איך אתה כותב את זה, וזה לא בדיוק ככה. וביקשתי בעצם מקלוד לעזור לי פה בנושא הזה, בקלוד שהוא יודע לעבוד על, על הבראוזר, והוא הצליח. אממה, הוא פשוט, אם נגיד זה הייתה בעמודה B, אז הוא החליט שהוא יעשה את זה בעמודה C, כדי הוא לא רוצה להרוס את מה שעשיתי, כאילו הוא רוצה רק לתת לי את מה שביקשתי. אבל בעמודה C היה שמות של אנשי הקשר. מחק את כל שמות אנשי הקשר ושם עליהם את התאריכים.
כן.
אז זה גם יכול לקרות. כלומר, מה שאתה אומר פה זה בעצם מה שצריך להבין, זה שהיכולת פה היא מטורפת, הסיכון קיים, כי הוא לא ממליץ, הוא אשכרה עושה, ואם אתם תהיו וייג ולא תסבירו ממש ממש טוב מה אתם רוצים, ואני רואה את זה נכון דרך אגב לגול מערכות ה-AI באשר הם, אז יש מצב גדול שגם זה ילך למקומות שלא לא, לא בדיוק לזה התכוון המשורר.
עומר, תקשיב, אני חייב לסיים פה עם קלוד, ואנחנו נמשיך למה שרצית להגיד עם הדברים המעניינים האלה כזה.
כזה.
אז כן. אני רוצה לספר לך משהו.
נמשך לכל השטויות בשבוע, שלך.
בשבוע האחרון, אני קיבלתי מהרבה מאוד אנשים, מהרבה מאוד מקומות, איזה משהו, ואני חייב לדבר עליו. אז בואו אני אתחיל לזה ככה, ונגיד, יש משהו מפתה בקטע לא הגיוני, בללכת לישון ולקום בבוקר, שמה שרצית קרה, אוקיי? וזה בדיוק מה שמבטיח רלף, הפלאגין החדש לקלוד קוד, שהופך את ה-AI לזומבי, לזומבי קידוד אוטומטי, אוקיי? אז...
זומבי קידוד אוטומטי.
גאופריי הנטלי, שיצר את הטכניקה המקורית שלה, הצליח לבנות שפת תכנות שלמה בשלושה חודשים תוך התערבות מינימלית, שזה אגב נשמע כמו חלום, רק שמקרינים, שנכנסים לעומק, לומר שהחלום הזה מגיע עם כמה סיוטים קטנים, שאף אחד ממש לא רוצה לדבר עליהם. ואני הולך לדבר גם על הטייק שלי, על העניין הזה. אז הרעיון מאחורי רלף הוא פשוט באופן מטריד ביותר. זה בשלופ שממשיך להזריק את הפרומפט המקורי כל פעם שקלוד מנסה לעצור, במקום שהמפתח ינחה את קלוד שלב אחרי שלב, הוא פשוט מגדיר קריטריוני הצלחה ונותן ל-AI להיחשל ונסות שוב עד שזה עובד. רלף, הכוונה מרלף ממשפחת סימפסונס, אוקיי? שהוא כאילו תמיד אומר את אותם מילים. וזה שונה לגמרי מקופיילוט או קורסר שמחכים לפקודה הבאה שלכם. רלף פשוט לא מפסיק עד שהמשימה עצמה מושלמת. זאת אומרת, יש אוטפוט שיכול למצוא. הבעיה מתחילה שמבינים מה זה המילה מושלמת. אבל מושלמת באמת, אומרת עבור AI כשלוחצים עליו. מחקרים מ-2025 מתעדים תופעה מדהיגה שנקראת Interactive Safety Degradation. קוד שהיה בטוח לחלוטין בהתחלה יכול להפוך לפגיע אחרי מספר סיבובים של שיפורים אוטונומיים, אוקיי? כמו Authentication, SQL Injection, Bypasses וחורי הבטחה אחרים, מתחילים לזחול פנימה כשה-AI ממוקד במשימה של לסיים אותה, כי הוא מוקד במשימה, לסיים את המשימה בכל מחיר שהוא. אנתרופיק עצמה הודתה בכך שחקרה את מתקפות הסייבר שבה השתמשו בקלוד קוד, ה-AI טען שהוא השיג קרדנשלס שלא עבדו, ומצא גילויים קריטיים שהתבררו כמידע ציבורי. אבל בוא לא נדבר על הבטחה, כי יש את תופעות האוברבנקינג. אם משאירים את רלף לרוץ יותר מדי זמן, מקבלים קוד עם תמיכה ב... פוסט-קוונטוף קיפטוגרפי, שאף אחד אגב לא ביקש, או פיצ'רים אחרים שהגיעו מהדימיון הפורה ביותר של AI, זה כמו לבקש פיצה ולקבל חזרה מהמסעדה איטלקית, כאילו מסעדה איטלקית שלמה, אתה יודע, אתה רוצה פיצה אבל קיבלת את כל המסעדה, או רצית חלב כאילו, וקיבלת את כל הפרה. והכי גרוע, הלולאה של 50 אינטראקציות יכולה לצרוך 10-15% מהקווטה השבועי שלכם בקלוד. הבעיה הבסיסית היא שמפעילים לחץ על קלוד קוד עם מגבלות, איטיריישן ודדליינים, הוא לא חושב על טרייד אוף, הוא לא שוקל את האם הפתרון יעיל, או האם יש לו מנג'בל או כל דברים אחרת, או האם הוא בכלל בטוח, הוא פשוט עושה את מה שצריך כדי לעבור את הבדיקות ולהגיע לה... אקסיק סיגנל של רלף. וזה כמו לתת לסטודנט לכתוב עבודה בלילה לפני הגשה. טכנית זה יעבוד, אבל האיכות? שאל את המרצה למחרת ותגיד לי מה הוא אמר לך, אוקיי? אז רגע, הטכניקה הזאת של רלף, אני לא משתמש בזה, אני לא הולך להשתמש בדברים כאלה.
טריין, אתה לא הולך להשתמש בזה?
ממש לא. אני רוצה להגיד לך טייק אוף שלי.
נו.
כן, בוא תגיד ואז תגיד את הטייק אוף שלי.
לא, לא, דווקא מעיינתי את הטייק אוף שלך, כי אחרי זה אתה תעצור אותי בזמן שאני מדבר. כן, אני מקשיב.
הטייק אוף שלי הוא כזה שאני מנהל צוות פיתוח. וכל אינסטנס של קלוד קוד, ואני לפעמים יגיע ל-10, 15, 20, לפעמים גם 25 אינסטנסים שונים של קלוד קוד, לפעמים הרבה מהם גם צאים באותו פרויקט, כל אחד עושה משהו אחר, אני מתייחס אליהם כל אחד בתור איש פיתוח נפרד. הקונטקסט שלו זה מה שאני אמרתי לו לעשות מול הפרויקט, ולכל אחד יש משימה אחרת. ולכן אני בתור מנהל הפיתוח חייב להבין לאן המפתחים שלי הולכים אם הם עושים טעויות, והם עושים הרבה טעויות. תקשיב, אני צריך להטוות את הדרך, אני צריך לקרוא מה הם עושים, אני צריך להבין מה הכיוון שהם בחרו, אם יש פה החלטות שהן לא טובות, אני צריך לעצור את זה ולהגיד לו, קיבלת החלטה לא טובה, בוא תעשה את זה. או, תקשיב, אתה עשית לי עכשיו את כל הפרסר הזה, אבל לא בדקת לי אם הפרסר הזה עובד עם האינפוט, עם הג'ייסון שאמורים לקבל. על פניו זה, אתה אומר שזה נגמר, אבל היזעת לי חצי ממה שאמורים לקבל. אף אחד לא אמר לך שהוא אמור לקבל את זה. האם אשכרה בדקת את זה? אוקיי? האם שמת SSL בתקשורת, כשאנחנו מקבלים עכשיו את התקשורת? יש פה כל מיני שאלות שצריך לשאול, שאף אחד לא ישאל אם יש לך רלף, שאתה צריך למלא בו, ובו, אם אנחנו מביאים את רלף, אנחנו מבינים שהתוצאה היא לא תהיה מאוד מאוד מפורטת, היא תהיה פחות מפורטת מה שאנחנו רוצים, וזה גם מוריד את החדווה. תקשיב, יש חדווה בלייצר משהו, בלרוץ איתו ולראות, רגע, וואו, תעצור רגע, בוא נפתח את זה, זה אחלה פיצ'ר, בוא נעשה את זה, אני רוצה רגע לבדוק את זה, כי זה עכשיו משהו יותר חשוב לי מאשר את זה.
אני חושב שהמילה שאמרת זומבי לגמרי מדערת את ההבדל, אם כאילו רוצים לרוץ זומבי מוד או לא. טוב, רותם, אני מכנס אותך עכשיו, אני צריך שתתרכז, אני צריך שתתיישר.
NVIDIA מוד, NVIDIA מוד, NVIDIA מוד.
כנס לי NVIDIA מוד, כי אנחנו צריכים לדבר על מה שקרה פה, כי עוד הפעם, NVIDIA, בסופו של דבר, הם נכון להיום, אוקיי, אם תשים רגע גוגל בצד, נכון להיום הם אלה ששולטים בכל עולם האופן סורס, הם אלה ששולטים בכל הטכנולוגיה שהיא מופצת מסביב לעולם, אחרי השבבים של NVIDIA נכון לעכשיו כולם רצים, לא אחרי גוגל.
אז אתה הולך לדבר עכשיו על ורה רובין?
בחור שאני הולך לדבר על ורה רובין. אבל רגע לפני שאני נכנס לברה רובין.
אתה יודע מי זה ורה רובין?
כן, אני יודע מי זאת ורה רובין למען האמת. אופה, הפתעתי אותך? אבל חכה רגע, אנחנו נגיע לזה עוד רגע, נדבר במי זאת ורובין גם. אנחנו נעבור שלב אחרי שלב כדי להבין את כל הסטורי טלינג של מה שקורה כאן, אנחנו ננסה לעשות את זה מהר עד סוף הפרק, כי יש כאן אירוע שהוא די חוזר על עצמו. כלומר, מי שעוקב אחרי CES ועוקב אחרי ההכרזות של NVIDIA ב-CES, רואה שזה הלכה למעשה משנה את הדרך שבה נראית אותה שנה. כלומר, בכל שנה עולה ג'ייסון בבוקר, של CES, אומר את הדברים שהוא אומר, והלכה למעשה זה משפיע על כל שוק הבינה המלאכותית לאורך שנה שלמה קדימה.
אולי אז, זה יותר.
אם לא יותר, כן. אבל עכשיו פה הם עושים איזשהו, אמרנו, נתנו לעצמה מכה בכנף מתוכננת, כמו שזה נראה. בואו ננסה להסביר לאן עידן הבינה המלאכותית הולך, עוד פעם, לפי העיניים של NVIDIA לפחות. אז קודם כל, אני חושב שלדבר על LLMים זה הכי פסה שיש, כלומר אין סיבה יותר ב-2026 לדבר על LLMים, מפה אנחנו מדברים רק agentic AI, אם אתה לא agentic, זה לא רלוונטי, הכל זה agentic. המערכת בעצם שחושבת ושמתחלקת, אפשר לומר, לשלוש קטגוריות, לפחות אצל NVIDIA. אז יש לנו אחד את ה-reasoning וה-planning, נכון? שזה כבר לא מודל סטטיסטי שזורק מילה אחרי מילה בצורה הגיונית, אלא הוא ממש חושב, מבין, מתכנן, ורק אז מבצע, עם כלים ווואטאבר. כל נושא של test time scaling, בעצם test time compute, כל הנושא הזה של איך אנחנו בעצם מגדילים את הדרישות חישוב ומשתמשים בחישובים מתמטיים למול הדרישות שצריך, למול כמה אנרגיה משימשתי, למול בלה 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 בלה, בסדר? והדבר השלישי זה הבלופרינט, כמו שNVIDIA מסתכלת עליו, שזה כבר נכנס לתוך כל הקונספט של שילוב מודלים של פרונטיר, עם מודלים קטנים יותר, כל הדבר הזה אמור לשבת על איזושהי טכנולוגיה אמיתית, בסדר? אשכרה שרתים, וכל הדבר הזה צריך לרוץ באיזושהי סינפוניה וסינרגיה מסוימת. כל אחד משלושת הוורטיקלים האלה הם חלק מתוך המהפכה שNVIDIA חותרת אליה. אז קודם כל, הם מתחילים בלייצר דמוקרטיזציה של בינה מלאכותית פתוחה. כלומר, אינווידיה, בשונה מממשל ארצות הברית לצורך העניין, מאוד אוהבים את סין. אין להם שום בעיה עם סין, דרך אגב, קיבלו אישור סוף סוף למכור לסין שבבים של H200. בסדר, תחת מלא מגבלות, אבל זו התחלה טובה מבחינתם, יותר טוב ממה שהיה אתמול. אבל גם בתוך, על CES, הוא לא מדבר על מודלים של OpenAI, הוא מדבר על DeepSeeker 1, הוא מדבר על למה, הוא מדבר על מודלים שהם open source ומסביר איך הם הולכים לרוץ. בנוסף לזה הוא גם הוציא מודלים open source של NVIDIA. אז הם בעצם הכריזו על כמה מודלים, הביונמו, ככה, ביונמו, זה ממש חולק לשלוש, מודלים לביולוגיה דיגיטלית, בסדר? של כמו, כמו שיש לנו את AlphaFold, אז ל-NVIDIA יש את OpenFold, שזה ועוד Evo 2 ועוד כל מיני מודלים שאני אישית פחות מכיר. יש להם מודלים לחיזוי מזג אוויר שהם עפים עליהם, כל ה-Earth 2 שלהם, בפיזיקה של פיזיקה אקלימית מה שנקרא, ושלושה מודלים שנקראים נימוטרון, מודלים יותר היברידיים, מתחברים לקונספט של טרנספורמרים, ופה זה בעצם הם באים ואומרים, בוא תקנה אינווידיה, יש לנו אתר אינטרנט, תוריד את המודלים, הם מוכנים בשבילך לשימוש, תריץ אותם
אופן סורס. אגב, עשיתי סיבוב, יש להם כמות של מודלים מדהימה, יש להם, הבלופרינט הזה זה בעצם מערכת לינוקס מוכנה, וירטואלית, שאתה יכול להוריד אותה ולהריץ אותה, out of the box, עם הכל מוגדר שם כבר בפנים, עם כל ה, תחשוב, עם כל הפאטים, עם כל החיבורים, עם כל הדברים, כל ההגדרות, סל לשלום מפתחות בפנים, תקשיב, יש להם ענן, DLX, שתקשיב, לנסות מודלים, אם מישהו מפתח מודלים ורוצה לנסות בחינם, תפתחו פשוט חשבון באינווידיה, תקבלו API להשתמש בו בחינם. חינם אין כסף, תקשיב ותורף.
זה מדהים. זה מדהים וזה נוגע בהכל, מאיסוף הדאטה, דרך אימון הדאטה, ליצירת גיידליינים, פריסות, שימוש בספריות, הם דאגו להכל. עכשיו, כל הדבר הזה מתיישר לתוך מה שבאמת מעניין את ג'נסון, ומה שגורם לו להישאר בשעות הקטנות של הלילה. הכותרת של הדבר הזה לא נקרא AI, הוא נקרא פיזיקל AI.
הייתי בטוח שזה שעון זמן ישראל, מה שמשאיר אותו להישאר בלילה מאוחר.
יש משהו גם. פיזיקל AI זה בגדול הקונספט של ללמד את המחשב, שכל ישר של הטבע, זה שמחשב יבין שאם כדור מתגלגל מאחורי ספה, הוא עדיין שם, הוא פשוט מאחורי הספה, אוקיי, והוא לא נעלם. כל הדבר הזה בעצם יושב על מודל עולם. בסדר, אתה חושב, דיברנו קצת על הקונספט הזה של מודלי עולם.
נכון, מלא דיברנו.
אצל NVIDIA זה נקרא קוסמוס. קוסמוס הוא מודל יסוד עולמי, World Foundation Model, שמבין וידאו, פיזיקה ותלת מימד, ובכללי הופך כוח מחשוב לדאטה, שמפה אתה יכול גם לאמן רובוטים, כי אם רובוטים משתמשים בבינה מלאכותית, אז הם יבינו מה הם אמורים לעשות בעולם האמיתי.
אם אתה מדבר על world models ופיזיקה ודברים כאלה, אני חייב לשמיע לך כאילו משהו קטן, באמת קטנצ'יק, שתבין עד כמה הדבר הזה לוקח היום ב-2026 למקום אחר לגמרי. אז תקשיב, יש דברים שנשמעים כמו רעש, עד שמישהו אשכרה מראה לנו את המבנה שלהם, וזה מה שקורה עכשיו עם ציוצי הציפורים. צוות מחקר מ-UT Southern Medical Center פיתח מערכת בשם Avian Vocalization Network, שמשתמשת ב-Deep Learning כדי לנתח שירי ציפורים בצורה שלא הייתה אפשרית קודם. במקום להקשיב לכל ציוץ בנפרד ונסות להבין מה הוא אומר, המערכת הזאת לוקחת אלפי ציוצים, ממירה אותם ל ספקטוגרמס, ואז מפרקת אותם למאפיינים אקוסטיים.
רגע, רותם, בשביל האנשים הרגילים, מה זה ספקטוגרמס?
ספקטוגרמס זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על סאונד, אז זה בעצם עם צלילים גבוהים הם גבוהים, צלילים נמוכים נמוכים, וכן הלאה. זה ספקטוגרם, אוקיי? ואז היא מפרקת אותם למאפיינים אקוסטיים, כן, כמו ריפטיטיביות, רידם, פיץ' וספשיאל טקשטור. וספשיאל טקשטור זה המשחק פה. מה שמעניין פה זה שמניחים את כל הצלילים האלה דווקא במרחב שהוא לא חד-ממדי, אלא רב-ממדי, פתאום מתחילים לראות דפוסי ציוצים שקורים במהלך התראות שציפורים מתקבצים יחד. הרצפים שימשו לקואורדינציה, מראים צורות דומות, הצילים שנשמעו אקראים לגמרי, מתחילים לראות כמו משהו מאורגן, ה-AVN מזהה עברות בשיר, מסווג אותם אוטומטית באמצעות ה-U-Map, קלאסטרינג, ויוצר 55 פיצ'רים שמתארים את טיימינג, סינטקס ואקוסטיק פרופרטיז של השיר, וכל זה בלי הצורך בהערות ידניות או קיול מחדש לכל ציפור חדשה. התוצאות המעשיות מגניב לגמרי, תקשיב טוב. המערכת הצליחה לזהות הבדלים בין ציפורים טיפוסיות לבין אלה שגאו בבידוד ללא מורה לשיר, לשירה. אוקיי? Okay? עם דיוק okay. סיווג של 95%. היא יכולה לחזות את גיל הציפור על סמך תכונות השיר שלה, בדיוק של, שבדיוק של בתוך 7 ימים, עבור 50% מנקודת הגיל. שזה מאוד חשוב, כי אפשר אז לעקוב על התפתחות של שיר ועוד ציפור לאורך זמן, או לזהות חריגות, או להשוות בין ניסויים שונים, משהו כמעט שלא היה אפשרי עד עכשיו. אוקיי? Okay? זה... מה שהופך את ה-AVN למיוחד, הוא שהוא לא מנסה לתרגם מה שהציפורים אומרות. שאתה יודע, זו שפה, אבל אנחנו לא יכולים להבין שפת הציפורים, אוקיי? כי זו לא שפה עם סטנדרטי כמו שלנו. היא עושה משהו יותר בסיסי וחשוב. הוא חושף את המבנה הפנימי של התקשורת האלה, הסטרקצ'ור הקטן הזה, וזה הצד הראשון להבנה של כל צורת ההתקשרות, אנושית או לא. במקרה של ציפורים, זה יכול לעזור לחוקרים להבין איך הם לומדות לשיר, איך השירים משתנים מאורך זמן, אפילו איך מניפולציות גנטיות משפירות על היכולת שלהם לשיר. ויש כאן השלכות סופר רחבות יותר, כמו זברה פינצ'ז, הציפורים שעליהם המחקר התמקד הם מודל מחקרי מרכזי ללימוד שפה, כי התהליך שבו הם לומדים לשיר דומה באופן מפתיע ללמידה אנושית של דיבור. אז אם אפשר למפות את המבנה של ציפורי, של שירי ציפורים ולעקוב אחרי השינויים שלהם, אולי אפשר גם להבין יותר טוב את התהליכים הנוירולוגיים שמוכרי רכישת שפה באנשים. אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד פתוח. עכשיו תקשיב, פתוח לגמרי.
זה גם,
רוצו תחפשו את ה-AVN, זה מגניב לגמרי.
זה ממש, זה לא רק שזה מגניב, יש לזה גם כל כך הרבה משמעות קדימה, לבינה מלאכותית שלומדת לזהות פאטרן ומשמעויות בשביל ללמוד מתוך הדבר הזה. אתה יודע, אני אקח את זה רגע לצד היותר מפחיד של זה, הרי יש עכשיו, יש מודלים שמתאמנים כדי לזהות בעצם ויברציות בקול, כדי לחזות מגמות לצורך העניין בשוק ההון. אם אתה רוצה עכשיו, רוב המודלים, בסדר, רגע, סייד נוט, מודלים לצורך העניין שמנסים לעשות פרדיקציה לשוק ההון, בכלל לא הולכים על המקום הזה של בוא ננסה לקרוא גרפים. הם הולכים על המקום של בוא ננסה לשמוע מה בחר הסנאטור להגיד, ובאיזה טון אוף וויס הוא אמר את זה, ולפי זה ננסה לעשות פרדיקציה למה הוא הולך להגיד מחר. או מה אמר המנכ״ל, ומה כנראה, מה עומד מאחורי מה שהוא אמר. כלומר, מין סוג של זיהוי גלאים של אמת ושקר מתוך היכולת להקשיב טוב יותר לוויברציות ולא בהכרח למילים.
האם תהיה מלחמה באיראן? האם טראמפ יפציץ?
שאלות טובות, באמת שלפי פולי מרקט נראה שזה אמור להיות עוד החודש. בוא נראה, יש לי טיסה בסוף החודש.
מה AI אומר?
לא איזה.
טוב, נו, בסדר.
לא שאלתי. אני מחזיר אותך לקוסמוס. זמננו קצר, רותם, תתרכז. אמרנו שאתה מתרכז, הלכת לי לציפורים. איפה אתה?
ממש מתנצל.
פעם אחרונה שזה קורה. תקשיב, אז אנחנו מדברים על הקוסמוס לופ. הקוסמוס לופ זה בעצם יכולת של הדבר הזה לראות, ממש להתאמן מתוך וידאו, אחרי זה לייצר סימולציות שמשכפלות את הוידאו הזה לאלף ואחד סנריו עם שונים. צורך העניין, ימיין אוטו שנוסע, הכי קל בעולם ברעיון, מאוד קשה בביצוע, אוטו שנוסע והכל רגיל, ואז הוא מגיע לפיזיק סימולייטור של קוסמוס, ושם הקוסמוס מתחיל לזרוק עליו מיליון בעיות, פה קסנאי ופה ילד ופה פח ופה אדום ופה ירוק ופה whatever, ובעצם הרכב מנסה ללמוד איך להתנהג בצורה הזאת.
אבל ריזונינג זה לוקח זמן, עומר, הרגיל אותנו, ריזונינג לוקח זמן.
אז זהו, אז זה לא לוקח כל כך הרבה זמן שיש לך יכולת לעשות טריליון אירועים בוז, וללמוד על כולם באותו זמן. אז הזמן כן. הוא עניין קצת אחר ממה שאנחנו מכירים בבני אדם. אפשר לקרוא לזה, אולי המטאברס של מודלי הבינה המלאכותית, בסדר?
כן.
ובתוך המטאברס של הבינה המלאכותית, יש להם יכולת לעשות הכל. הם לומדים שם, מה שממש יפה רגע, זה שבעצם, אותו מטאברס, הוא נבנה מתוך הבנה של מה זה חומר. בסדר? כלומר, בתוך המטאברס, אותה מכונית תפגע בפח, גם המכונית וגם הפח יקבלו כיפוף ומכה, מה שנקרא, זה לא כמו במשחק מחשב, שזה כזה, אתה לא רואה את זה, או אתה רואה שפשוף שמישהו החליט שככה נראה שפשוף. לא, יש משמעות לחומר, יש משמעות לפלסטיק, למול ברזל, ואיך הדבר הזה מתנגש ביחד. בסדר? זה בתוך העולם של קוסמוס. מפה זה ממשיך כמובן ל-World Foundation Models, שבסוף יוביל אותנו לפרדיקשן ואקשן של חיזוי ופעולות בעולם האמיתי. אנחנו
אגב,
אמורים
מלא
לראות...
מלא שותפים, מלא שותפויות.
מלא שותפים, מלא חברות. שותפים.
ואם אמרתי דרך אגב,
רגע, בדיוק קוסמס, בול, כן. בדיוק זה. כזה. זה נקרא אלפא מיו, אלפא מיו, לא יודע, נראה לי אלפא מיו.
אלפאמו.
נראה לי שהוא קרא לזה אלפא מיו. הרעיון לא משנה, מה זה חשוב? השורה התחתונה, הרובוט הזה מקבל את הדיגיטל טווין, חוזה לפני את מה שקורה, את מה שאמור לקרות, מבצע את כל הסינריים האפשריים, ומדבר איתך תוך כדי, כדי שאתה תבין מה הוא הולך לעשות, אם זה אפשרי וזה לא במאית השנייה, כדי שאתה תוכל לעזור לחוות את ה... לונג טייל הזה של הבינה המלאכותית, כדי להבין איך היא הגיעה למסקנה שהיא הגיעה, או איך לדעתך נכון לפנות, בהתאם לזה שאתה עובד יחד איתה. בסדר? כל האירוע הזה, ביחד עם מרצדס בנד, אמור לצאת כרכב אוטונומי, כבר ברבעון הראשון של 26 בארצות הברית, ברבעון השני באירופה, end-to-end model learning inside המכונית שלך, שנגישה לקוסמוס, מבצעת תהליכים של חשיבה מורכבת, שיכולה להסביר את עצמה, וכמובן המון המון דגש שמו פה על איך לא כל הנושא של safety, שתי מערכות safety, שאחד זה האלפא מיו, השני זה מערכת בטיחות דטרמיניסטית יותר, עם guard rails, של ליתירות מלאה מה שנקרא, וזה רק ברכב, בשכבת האוטונומי, הרכבים האוטונומיים. רכב זה רובוט, ורובוט זה רובוט, ורובוט של היום זה רובוט עם ידיים ורגליים, כי אחרת אנחנו נצטרך לשנות את העולם. אנחנו לא רוצים לשנות את העולם, אנחנו רוצים שהרובוטים ייכנסו as is. אז פה יש את הכלים הנוספים שלהם, שזה אייזיק סים ואייזיק קלאב, בתוך האקוסיסטם השלם הזה, שם חיים גם בוסטון דיינמיקס, וגם אג'יליטי, וגם פיגר, וגם יוניברסל רובוטס, וגם עוד המון המון רובוטים שאנחנו מכירים, בסוף יושבים על התשתית הזאת של אינווידיה, שמתאמנת ומאמנת את הרובוטים בתוך האומניברס. דרך אגב, הם באומניברס משתמשים במחשבי ג'טסון, שיושבים גם בתוך הרובוטים הפיזיים. והם בעצם אמורים לאפשר איזושהי פריסה שלמה, שבדגש שלה פונים למפעלים, בתי חולים, לוגיסטיקה, זה מה שמעניין אותם. המון שיתופי פעולה, כמו שאמרת, עם סימנס, בעולם הרובוטיקה, הקובוטים יותר, מלא דיגיטל טווין, על מלא פסי ייצור, בדיקות של זרימת חומרים מימין לשמאל, סינתזות מפה עד הודעה חדשה, מלא מילים שאני לא מכיר, ובשורה התחתונה כל הדבר הזה בא לתת מענה לאתגר מחשוב. אתגר מחשוב של מדבר על חוק, אותו חוק מור שהזכרנו בהתחלה, שבא ואומר בצורה הזאת לא נצליח. צריך לעשות סקיילינג משמעותי, ל-AI יש חוק חד אחר משל עצמו, ואנחנו, אולי בתחילת הפרק גם דיברנו על זה, צריכים לשנות בפאונדיישן שלנו, הטכנולוגים, אנחנו צריכים מודלים גדולים פי 10 בשנה, אנחנו צריכים test time scaling שדורש יותר טוקנים, פי 5, אנחנו צריכים שבבי סיליקון טובים יותר, אנחנו צריכים פתרון מורכב שמתוכנן מההתחלה, ועכשיו רותם, בוא נדבר על ורה רובין. ורה רובין זה בעצם גדולת הכותרת של ג'נסון, לדעתי, נכון? אם אני הבנתי נכון את כל השעה וחצי שלו, זאת גדולת הכותרת. מדברים על שבב עם פי 10 ביצועים ביכולת לייצר טוקנים לעומת בלקוול, שבלקוול
היה מטורף.
המטורף. פה אנחנו מדברים על מוצר שהוא פי 10. בעצם מערכת שמורכבת משישה שבבים ייחודיים שתוכננו לעבוד בסינרגיה מלאה, ונקראות על שם האסטרונומית ורה רובין, שמי מגלת החומר האפל.
יופי, ואתה בגלל שאתה קורא את הדבר הזה, בוא נתקיל אותך, גברת ורה רובין, מתי גילתה את החומר האפל?
שמי זמן.
אני ממש ממש אוהב שאלות טריוויה.
בוא, אתה רוצה, אני רואה שזה מגרד לך בגוף, אתה רוצה לספר לנו על זה. לא, אתה רוצה לספר לנו קצת על חומר אפל?
לא, אנחנו נעשה את זה בזמן אחר, בשמחה. אני מאוד אוהב לדבר על חלל.
כמו
על זה שהגששית הולכת להגיע לך. טוב, לא, מיליון, שנת אור מאיתן. לא משנה, תמשיך, עזוב, לא אמרת כלום.
אז ששת השבבים האלה, אנחנו מדברים פה על הבסיס יושב, האינטרנט סוויץ', הספקטרום איקס שלהם, על הדבר הזה יש את הבלו פילד, 4DPU, מעל הדבר הזה יש קונטקסט X9, מעל הדבר הזה יושב לך NVLink 6 סוויץ', מעל זה יש את הרובין GPU, ואז למעלה את הוורה CPU, אין לי שמץ של מושג מה אמרתי, אבל הדבר, השורה התחתונה זה שזה וואחד שבב גדול, שאמור לעבוד בסינרגיה מושלמת, ולהפוך להיות הלב הפועם של כל המערכות השונות של אינווידיה.
את רוצה שאני אפרק לך מהירה... את זה בהסבר קטן? את רוצה שאני אפרק לך את זה? בטח. אז יש לך את הספקטרום X, שזה האתרנט סוויץ', שזה בעצם הבלקבורד מלמטה, אוקיי? יש לך את הבלופילד 4 DPU.
לא, אבל עכשיו אתה אומר את מה שאני אמרתי פשוט במילים אחרות, ואתה אומר את זה בביטחון
X
של מהנדס.
הספקטרום X, האתרנט סוויץ', שזה בעצם הלוח M שמחבר את, את הדבר הזה, אוקיי?
אוקיי.
אליו מתחברים קונקט X9, שזה בעצם החיבור החוצה, החיבור החוצה למה שרוצים אקסטנשנים וכן הלאה. ה-NVLink 6 סוויץ' זה בעצם המערכת ניתוב פנימית הגבוהה שיש להם, שבעצם אפשר לחבר את, את הסטק הקטן הזה לקלאסטר מאוד מאוד גדול. אוקיי? מעליו יושב הרובין GPU. GPU, כשמו כן, הוא בעצם מחזיק את כל הקודה, את כל הקודה, הפרוססורים הקטנים של, של, של NVIDIA, שבעצם מאפשרים את זה, ומעל זה יש את Vera CPU, שזה בעצם CPU קלאסי, שבעצם מאפשר לכל הדבר הזה לרוץ כמכונה וירטואלית, לא מכונה, כמכונה פיזית לכל דבר ועניין, כחלק מסטאק. זה הכל. אלה הדברים. בגדול,
פשוט,
זה
נכון?
שבב כזה קטן, מוכרים אותו כך, הוא כזה קטן, אני יודע אם אפשר לראות עם הידיים, הוא לא כזה גדול, כל, זה לא שבב, זה כאילו כל הדבר הזה, והוא נכנס,
בגודל של לפטופ.
תחשבו כמו ארון, ממש ארון.
מלא לפטופים של בתוך ארון אחד על השני.
מלא 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 לפטופים, זה כל הקטע שלהם, שמוכרים את כל הארון הזה, שלה, כל הבלקוול, כל הבלקוול הזה, הוא פשוט מוכרים את זה כארון, וזה
רגע,
זה
אבל
הכסף.
עכשיו
אני
יבוא...
רק אגיד שיחידה אחת של בלקוול, רק שנשים דברים על השולחן, של DLX 300, אם אני זוכר נכון, עולה, אתה יודע, אתה רוצה לזרוק מחיר, כמה זה נראה לך יחידה כזאת, שמחזיקה, לא יודע, איזה וואי, כמה אני... סטקים של...
פעם,
זה?
פעם בדקתי, אני לא זוכר.
4.3 מיליון דולר, כשאתה קונה ישירות מ-NVIDIA, ואין לך בעיה רגולציה, ואתה יכול לקנות זה ישירות, הכל בסדר, כן. ארצות הברית אוהבים אותך, וכולם חברים, כזה, אוקיי?
כזה. אז עכשיו רגע יותר. יבואו אנשים וישאלו, אבל למה? למה לעשות לבנות את כל הדבר החדש הזה ולהתאמץ כל כך קשה ולעשות את הכל? אז מתחיל ממה שנקרא בעיה של אולי איזשהו צוואר בקבוק בתחום ביכולת של אותם מודלים, אותם נקרא לזה שרתים, להריץ את אותם מודלים ולתת למודלים את מה שהם באמת צריכים. ומה שהם באמת צריכים, ודיברנו על זה לדעתי במה הולך להיות פה בשנת 26, נכון להיום, מודלים לא צריכים עוד IQ, נכון להיום, מודלים צריכים עוד זיכרון, עוד יכולת לזכור דברים טוב יותר, לטווח ארוך יותר, או לטווח קצר יותר, תלוי מה הם צריכים, אבל שורה תחתונה, הם צריכים יכולת לזכור. וככל שה-AI חושב יותר, ומצא יותר reasoning, אז בהכרח זה סותם את היכולת של הזיכרון שלו, את הזיכרון המהיר, שזה שיושב על אותו GPU. הפתרון זה בעצם כל המערכת החדשה הזאת, שיושבת תחת איזשהו בלופרינט שקראנו לו בלופרינט פילד 4 DPU, מישהו חייב לטפל בעניין של השמות, והוא מעבד יהודי לניהול זיכרון בתוך הרק הזה שנבנה, ושורה התחתונה בעברית פשוטה, הוא מוסיף עוד 16 טראבייט של זיכרון מהיר ונגיש לכל GPU. לא בכללי, אלא כל GPU מקבל עוד 16 טראבייט, מה שמאפשר למודלים לזכור הקשרים ארוכים במיוחד, מבלי לפגוע בביצועים. וזה קריטי, 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 כשאנחנו רוצים בסופו של יום להגיע למודלים טובים יותר. כל האירוע הארכיטקטוני הזה יושב בתוך הוורה רובין רק, שזה בעצם כלי קטן ששוקל רק 2.5 טון, אין לו יותר מדי קבלים חיצוניים, הוא נראה קצת, נראה די אלגנטי, 100% קירור נוזלי, עובד עם מים חמים, כמו שאמרנו, שזה באמת שינוי ארכיטקטוני מוגזם. הוא מייתר את הצורך בצ'ילרים, מזגנים, שזה הולך לפגוע בהמון חברות שסגרו חוזים ענקיים לבניית חוות שרתים שהם לא נגמרים במדבר ב-500 מיליארד דולר. בסדר? כי אם לא יצטרכו עכשיו את כל הדבר הזה, אז כמות החברות שזה הולך לחתוך, אתה יודע, ישלמו כנס של 5%, who cares,
כן.
כאילו כזה. וכל האירוע הזה אמור בשורה התחתונה גם לחסוך 6% מצריכת החשמל העולמית של דאטה סנטרים. כמויות כסף של בוא נגיד שג'נסון יודע להביא משקיעים, הוא יודע לספר איפה נמצא היוניט אקונומיק בתוך כל הסיפור שלו.
אז רק שנביאים על השולחן, הדבר הזה שוקל 2.5 טון, והוא גם כאילו הולך לעלות באזור של $4 מיליון, $5 מיליון בשקט, נראה, אני הולך לכיוון חמישה, כי היתרונות שמקבלים פה הם לא הגיוניים, למרות ש... ו-NVIDIA, למרות שגוגל יש להם את המערכת LTP שלה, היא עדיין לא נושפת באורפה של NVIDIA, במשהו קדימה, אלא משהו יותר מקומי של NVIDIA, מטה, הדברים, המחירות הן קטנות, הן לא גדולות, NVIDIA זה מפלצת של חומרה, שקשה מאוד לעצור אותה, לפחות בזמן הקרוב, וכל מה שקשור לחומרה לוקח הרבה זמן.
וזה שהראותם, זה שהם בכלל יודעים היום לנצל אנרגיה בצורה חכמה יותר, על זה לא אמרנו מילה. כלומר, מראש המערכת הזאת בנויה בצורה כזאת, שהיא תחליט כמה אנרגיה היא צריכה לנצל פר משימה. היא לא נותנת את אותה אנרגיה לכל משימה, וזה מאוד מאוד חכם, בטח ובטח שאנחנו מסתכלים על משהו גדול. אז בשורה התחתונה, אנחנו מדברים פה על חזון שלם, פול סטאק, מקצה לקצה, פלטפורמה של הדור הבא, שמדברת גם על הארדוור, גם על אינפרסטרקצ'ר, גם על מודלים, וגם על אג'נטיק אפליקיישנס, רובוטים שיושבים על גבי כל הדבר הזה, וג'יינסון אמר את זה מאוד מאוד יפה, הוא אמר, אנחנו בונים את המנוע, אתם בונים את העתיד. מת על ה... לא יודע מי הקופירייטר שלו, אבל הוא עושה את זה כל כך יפה,
הוא
באמת.
הוא מלך בדברים האלה, תקשיב.
פשוט מלך. אני מאוד התרגשתי לראות את זה. אני חושב שזה... שזאת נקודת... אני לא אקריד שזה נקודת מפנה, אבל אם נדמיין רגע את ההתפתחות של הבינה המלאכותית בתור מדרגות, אז יש לך במהלך השנים... במהלך השנה יש מדרגות, מדרגה יוצא עוד מודל AI, ועוד מודל פה, ועוד מודל שם. דרך אגב, לא יודע, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל בדקו ב-LLM ארנה, עשו בדיקה מהרגע ש-ChatGPT יצא, עד היום, מודלים מחזיקים מקסימום 35 ימים בטופ, כטופ טיר מודל.
כן.
אוקיי? כל מודל חדש שיוצא, שכולם אנחנו מתלהבים ועפים עליו, ואיזה מטורף הוא, ואיזה משוגע הוא, ווואו, מה הוא עושה, טטטטטטט, הוא מחזיק עד 35 ימים. תוך 75 ימים הוא נפלט בכלל מהטופ 10. וכי יקפו אותו לא רק חברות, אלא גם מודלי אופן סורס שהדביקו את הקצב ועברו את היכולות שלו. אז זה מדרגות, אבל אחת לשנה אנחנו מקבלים טריבונה, ומה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו, לדעתי, זו טריבונה. נכון, זה לא לכל אחד. לא כל אחד הוא איך לפתוח מחשב ולהריד, להעביר כרטיס אשראי ולהזמין עכשיו את ורה רובין וואטאבר, אבל עצם העובדה שהדבר הזה הולך לשבת כתשתית, ואנחנו כמשתמשים נוכל להשתמש בזה, תשמע, זה... עוד פעם, אנחנו חוק מור נכתב מחדש, אין לי מושג איך להסתכל על הדבר הזה,
אנשים שואלים אותי לו, מה החוקים שלו.
אתה יודע, אנשים, אתה יודע, באים אליי חברות, מנכלים, באמת, אנשים בכירים, סמנכלים, חברות מאוד מאוד גדולות, ואומרים לי, אומר, תשמע, קנינו כבר, קנינו מייקרוסופט, קנינו כבר קו-פיילוט. מה לעשות? להישאר, להשתמש, לא להשתמש, תתתי, תתתה. אני אומר שאחרי כל הדבר הזה, ואף על פי שאני לא מעריץ גדול של קו-פיילוט, וזה ממש לא יהיה ה-go-to שלי כשאני צריך לבחור מאפס, אם אתם כבר שמה, תישארו שם. כי ההתפתחות היא כל כך מוגזמת, שמחר...
טובה לרגע שאמרתי אותה.
והתשובה שלי טובה לרגע שאמרתי אותה, מה שיקרה, מה שמחר, אני לא יודע מה מחר. כן, לגמרי, זה לגמרי הסיידות של מה שאני אומר פה, אבל ההתפתחות היא כל כך מהירה. הגישות פה הם אף אחד לא חבר של אף אחד, וכולם חברים של כולם. אני לגמרי רואה את מייקרוסופט באים ואומרים, "Fuck it." תביא NVIDIA, תביא את המוצרים החדשים, אני מתקין אותם עכשיו, אני מריץ את הדברים האלה, זה נותן אותם גם בתוך קו-פיילוט.
מייקרוסופט חזקה בעולם
פרטנרשיפס, וגם פרטנרשיפס, יוצא עם כולם. כלומר, הכל בוער, הכל מבעבע, הולכת להיות לנו שנה מטורפת, ואני ממש 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 מתרגש לגבי הדבר הזה.
אז אתם מוזמנים להגיב לנו על כל מה שלרלרנו פה עד עכשיו. מוזמנים לרשום לנו אפילו בספוטיפיי, ביוטיוב, או אפילו לשלוח לנו הודעה. אני רוצה להודות לך, עומר הררי.
אני רוצה להודות לך, רותם בר, ואם נהנתם, אז גם תשימו איזה 5 כוכבים. תנו איזה לייק, שלחו לחבר.
לייק!
ככה, בקטנה. אנחנו נשמח מאוד. אז רותם, אנחנו ניפגש שבוע הבא?
תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי.
Every booth's got robots and some AI schemes.
Nvidia's pitching factories in the cloud. Google's buying everything, screaming way too loud. Music labels filing lawsuits left and right. While Suno's making bangers every single night. They said protect the artists, now they're making deals. Guess integrity depends on how the money feels. Oh, 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 the future's here. Oh, and it's kind of weird. Welcome to the AI factory, where nothing makes sense, but the hype is real. Sign your rights away. Forever now, Google's got a shopping cart teaching us all how to buy without thinking, just one click away. They know what you want before you want it anyway. Nvidia's robbing GPU works in perfect sync, saves energy while computing everything. Jensen's on stage in his lab. Regular folks teaching cars from video smoke. They're training AI on Halbert talk while we're buying sneakers on a midnight walk. The Cosmos model learns from what it sees. Transformers stacked like Lego, if you please. Hybrid models, physics meets machine. Democratizing everything on every screen. And we're not buying software anymore, no. Renting AI to run the store. Corporate jargon dressed as revolution. But hey, at least we got a solution. Welcome to the AI. Nothing makes sense, but the hype is real. Sign your rights away for a better deal. Yeah, everything's burning and we're dancing still. In the AI factory, we're living in the AI factory. Where yesterday's sci-fi is today's routine. Tomorrow's gonna be a crazy scene. So hold on tight, cause this machine is the AI factory. Hey. Everything's on fire, and we're gonna let it burn.
The future called. It wants its dystopia back. But we're too busy prompt engineering to answer the phone.